תודה רבה יובל, שלום לכולם, בוקר טוב לכולם. האמת היא שאני מנצלת את ההזדמנות כי אני רואה כאן אנשים צעירים, ולפני שהגעתי הנה קיבלתי איזה אס-אמס מצוער בקורס קצינים שאומר מה, אם אני מוכנה גם לומר להם באיזה מין סרטון כזה, מהי תמצית המנהיגות בעיניי. ומאחר ונמצאים כאן גם מנהיגים צעירים, חשבתי שאפשר לשלב ולומר גם לאנשים הצעירים כאן וגם לצוערים בקורס קצינים שאוטוטו יהיו עם הדרגות על הקציניים, עם דרגות על הכתפיים וינחו אחרים. בעיניי מנהיגות היא קודם כל משהו שהוא איננו רק אתה, אלא הדבר הזה, החזון הזה, המטרה הזאת, שהיא לא אתה ואתה רוצה להשיג אותה קודם כל. שמטרה ראויה בעיניי קודם כל טובת הכלל, או טובת קבוצה שאיננה רק המקום שבו אתה נמצא. והדבר השני, כמובן האמונה ביכולות שלך, גם להשיג את המטרה הזאת, גם להוביל אחרים אחריך. והדבר הכי חשוב במנהיגות בעיניי, זה הנכונות לשלם מחירים אישיים, כדי להשיג את אותה מטרה. וזה הסיפור כולו. מי שלא מוכן לשלם מחיר אישי, למען מטרה שהוא מאמין בה, למען חזון שלו, לא יכול להנהיג. אם מנהיגות כולה עוסקת במי אני, איפה אני אהיה, המקום שלי, האגו שלי, זה אירוע מסוג אחר, מנהיגות זה לא. ולכן אני רוצה לדבר איתכם היום על המטרה שלי, על החזון שלי, למה בעצם אני קמה כל יום והולכת לפוליטיקה, שתאמינו לי, כמו שנוכחתם השבוע, זה מגרש קשה, אכזרי לפעמים, וצריך באמת מטרה ראויה על מנת להיות שם. ובעל, אני עורכת דין, כך שהיו לי חיים מלאים ומספקים גם לפני הפוליטיקה, ולכן הפוליטיקה היא לא מקצוע במובן של טוב, מה נעשה, אז נלך להיות פוליטיקאים, אלא אתה חייב להיות עם דרייב פנימי שמוביל אותך לדרך הזאת. ואני רוצה לחלוק איתכם בעצם את החזון שלי, שחלקו אני מניחה שאתם שותפים לו, אחר כך כמובן גם יהיו שאלות. ואם אמרתי קודם שמנהיגות היא קודם כל אמונה במטרה, אחר כך היכולת להוביל אליה גם אחרים ולהשיג אותה, ואחר כך הנכונות לשלם מחירים עבורה, החזון שלי הוא בעצם חוזר 70 שנה אחורה. והחזון שלי הוא החזון שעל בסיסו הוקמה מדינת ישראל. והחזון שלי זה מגילת העצמאות. עכשיו זה נשמע מובן מאליו, ובטח אתם אומרים, וואי, הולך להיות פה משעמם, מגילת העצמאות זה איזה מין דבר תיאורטי. זה ממש לא דבר תיאורטי. כי כשהוקמה מדינת ישראל, קבעו את הזהות שלנו. זאת תעודת הזהות שלנו, זאת תעודת הלידה שלנו. ובתעודת הזהות והלידה שלנו בעצם נאמר שישראל היא בוודאי מדינת העם היהודי. ויש בה שוויון לכל אחד ואחת מאזרחיה. ואנחנו חיים בתקופה שבה יש מי שקורא את מגילת העצמאות, לוקח את השוויון וזורק אותו לפח, ואני מדברת על ממשלה שמסרבת ומצביעה נגד המילה שוויון, לא משנה באיזה חוק היא תושם. בחוק הלאום? לא. בחוק כבוד יסוד כבוד האדם וחירותו? לא. חקיקה שאומרת שמגילת העצמאות היא החוקה של מדינת ישראל, לא מוכנים לקבל. ולכן יש כאן מאבק גדול על הזהות של מדינת ישראל ומערכת הערכים שלה. ואנחנו נתקלים במאבק הזה לפעמים שהוא צץ בכל מיני חוקים או באמירות, ולא תמיד זה מחובר בתפיסה של הציבור שמבין לאיפה לוקחים אותנו. אז אני רוצה לחזור לאיפה אני רוצה לקחת את מדינת ישראל. אני רוצה לקחת את מדינת ישראל בווייז לאומי שקובע שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינת העם היהודי שיש בה שוויון לכולם, מדינה בטוחה בארץ ישראל. עכשיו בואו נדבר מה זה אומר יהודית ודמוקרטית. אז בואו נתחיל מזה שיהודית זאת לא מדינה דתית. יהודית זאת לא מדינת הלכה. יהודית זאת לא מדינה שהמונופול על היהדות שלה ניתן בפני המפלגות החרדיות. ובואו נתחיל מזה שנפריד בין הפוליטיקה לדת, או לתפיסה של מהי יהדות. כי מה שקורה בעצם, שכולנו מדברים על לאומיות ועל ציוניות, הרי זאת תנועה לאומית, זאת לא תנועה דתית. הרי אם מנהיגי העם היהודי הציונים היו אומרים שהמאבק הוא על זכותו של יהודי להתפלל. זה יכול להיות בכל מדינה דמוקרטית. המאבק היה על זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית במדינה משלו. זה עניין לאומי, זה לא עניין דתי. להפך, מי שרוצה להפוך את העניין של העם היהודי לעניין דתי, זה בעצם שוחק ומנוגד לתפיסה הציונית שהייתה תפיסה לאומית. ולכן כל יהודי יש לו זכות לעלות לארץ, וחוק השבות איננו חוק מפלה, אבל בתוך מדינת ישראל, בתוך מדינת ישראל, כל אחד יכול לממש את יהדותו בדרכו. ומשקבענו שמדינת העם היהודי יש בה שוויון לכל אחד ואחד מהאזרחים, השוויון הזה הוא לא על תנאי. ולכן הזכות היא זכות שלא תלויה לא באם אתה משרת, וגם לא באם אתה יהודי אורתודוקס או יהודי דתי. ולכן השוויון הזה צריך להינתן לכולם, גם בנישואים. כי מה שקרה זה שקראנו בעקבות חוק השבות, והגיעו הנה כמיליון עולים ממדינות חבר העמים, ברית המועצות לשעבר, אספנו אותם, קראנו להם, נסענו, הבאנו אותם, ואז דקה אחרי זה הם הופכים לסוג של אזרחים סוג ב'. אנחנו מתגאים בהם שהם משרתים בצבא, אבל כשהם רוצים להתחתן, 300 אלף מתוכם אינם יהודים. כי חוק השבות, המבחן שלו, היה לא מבחן של מי הוא יהודי לפי ההלכה, אלא המבחן של הצוררים שלנו כלפינו. כל מי שהיה בעיניהם ראוי להשמדה, בעיני מדינת ישראל שקמה, הוא ראוי לעלות אליה ולהיות אזרח. אבל אזרח מלא, ולא אזרח סוג ב'. ולהיות מדינת העם היהודי זה גם אומר שאנחנו צריכים לשמור על הקשר עם יהדות התפוצות. אז זה נורא נחמד שאנחנו מתגאים שהם באים הנה, והם חלק באים כחיילים בודדים, ואנחנו אוהבים שהם אוהבים אותנו, אבל גם לנו יש מחויבות כלפיהם. וכשאומרים להם שהגיור שלהם לא נחשב, והם בעצם לא ממש יהודים, מה זה אומר עלינו כמדינת העם היהודי? ולכן השקפת העולם שלי היא לא מדינה רק דמוקרטית, בצמד המילים יהודית ודמוקרטית. היא מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית. גם מדינת העם היהודי וגם שיש לה שוויון, שיש בה שוויון לכולם. ולכן אם מישהו ינסה לחתוך חלק אחד של המשוואה, אני אתנגד. ולכן כשהיה הדיון סביב חוק הלאום, הסיפור לא היה למה את מתנגדת לזה שמדינת ישראל תהיה מדינת העם היהודי. אני לא רק שאני לא מתנגדת, כל חיי אני פועלת כדי לשמור עליה כזאת. הסיפור הוא זה שבצד זה שלוקחים את החלק של היהודי והופכים אותו לחוק יסוד, את החלק השני של מגילת העצמאות, את השוויון, לא היו מוכנים לשים באותה רמה חוקתית. ועל זה הוויכוח האמיתי. ואני מוכרחה לומר שאם יהיו כאלה, ויכול להיות שזאת השקפת עולם של חלק מהנמצאים כאן, שיבקשו לקבע את התפיסה הדמוקרטית מעל התפיסה של הזהות של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, גם לזה אני אתנגד. אני מאמינה שאנחנו צריכים להיות תמיד, לשמור תמיד את המקף המחבר בין היהודית לדמוקרטית. עכשיו השוויון, ואני רואה כאן את הפתקים של שווה ושווה, מבין כל הפתקים זה מה שגם אני הייתי לוקחת, אז יש גם מצב שרציתי גם את הכועס, כועסת, אבל היה רק גברים כועסים ולא נשים כועסות. זה השאירו רק את הכועס. לקחתן, אה? לכו על זה. זכותנו. אז כשאני חוזרת לעניין הזה, דווקא השוויון הוא יכול להיות המקף המחבר בין יהודית לדמוקרטית. תחשבו על זה. ואהבת לרעך, ואהבת את הגר, מה, ימצא, לקחנו את זה מהחוקה האמריקאית? זה חלק ממערכת הערכים היהודית שלנו. ולכן אלה שדווקא לוקחים את היהודות ומושכים אותה אל הקצה, הם מאבדים אותי. אותה קבוצה גם מנסה לטעון משהו אחר. היא מנסה לטעון שדמוקרטיה זה שלטון הרוב, משילות. לא, דמוקרטיה זאת מערכת של ערכים. ולכן השוויון יכול להיות המקף המחבר, ובכוונת מכוון יש כאלה שהופכים אותו לסלע המחלוקת בינינו. ועל זה אני כועסת. וכדי להמשיך בדרך, אמרתי שסרטטנו את הווייז הלאומי, אני רוצה לעצור בתחנה, ואני אתעקש לומר מילה שהפכה להיות מילה גסה במדינת ישראל. כי כדי לשמור על מדינת ישראל גם יהודית וגם דמוקרטית, אנחנו צריכים לשמור על רוב יהודי. וכדי לשמור על רוב יהודי, אני רוצה לעצור בתחנת השלום, שהפך להיות מילה גסה בזמן האחרון, בכוונת מכוון של מי שמוביל אותנו לדרך אחרת. ובתחנת השלום אני רוצה להיפרד מהפלסטינים בהסכם. ואז לפני שתשאלו אותי, אבל אין פרטנר, יש פרטנר, עזבו אתכם עכשיו מהם. זה נכון שבשביל הסכם צריך שני צדדים. אבל בשביל לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית ורוב יהודי, אני לא צריכה את הצד השני. אני צריכה להחליט מה אנחנו עושים. ולכן אני תמיד אשמור את הנתיב הזה פתוח, כדי שאני מתישהו יוכל להגיע לתחנה הזאת, ולכן אני לא אבנה עוד ועוד התנחלויות בתור במפרים בדרך שלי, שימנעו ממני להגיע לתחנה הזאת. ומה שאני אוכל לעשות כדי להיפרד, אני אפעל ככה. אבל הממשלה הזאת בווייז הלאומי שלהם, יש יעד אחר, שהיעד הוא סיפוח. של כל החלק שבין הים לירדן. ובסיפוח הזה יש מיליונים של פלסטינים שחיים שם. והם יודעים שתהיה התנגשות בין ישראל כמדינה יהודית לבין ישראל כמדינה דמוקרטית באותו רגע, ולכן הם עוצרים בתחנה אחרת. שאיננה תחנת השלום, התחנה, אני רוצה להיפרד מהפלסטינים, הם רוצים להיפרד מהדמוקרטיה. ולכן יש כאן מהלכים נמשכים. שרוצים להרוס מהיסוד את שלטון החוק במדינת ישראל, לכן הם פוגעים וימשיכו לפגוע בבתי המשפט, כולל שרת משפטים במדינת ישראל, שמדברת בלי עכבות ותוקפת בלי עכבות את בית המשפט העליון, שהוא הבסיס לדמוקרטיה בישראל, ולכן אנחנו רואים ראש ממשלה פחדן, שכשחבורה פורעת את החוק ביהודה ושומרון, אחרי ששילמו להם כסף מכספי הציבור כדי לעבור למקום אחר בעמונה, והם מקים שוטרים, וראש ממשלה לא רק שלא ממשיך לאכוף את החוק, אלא מורה להפסיק לאכוף את החוק, נכנע להם, ועוד מאשים את המזכיר הצבאי שלו שלא העביר את ההנחיה בזמן. איזה פחדן. לא המזכיר הצבאי, ראש הממשלה. עכשיו, למה ראש הממשלה עושה את זה? כי אצלו זה לא עניין אידיאולוגי, אבל יש כאן שילוב של קבוצה קיצונית שרוצה לקחת אותנו למדינה שהיא יותר דתית ופחות דמוקרטית, ורוצה לספח ובלי שנרגיש ישראל כבר לא תהיה דמוקרטיה, וזה משתלב עם אינטרסים של ראש ממשלה שנמצא לפני הכרעות משפטיות בעניינים הפליליים שלו. אז השחיתות שלו או האינטרס שלו, זה לפגוע גם בגורמי אכיפת החוק, לייצר גם להם חוסר לגיטימיות, בין אם הוא עושה את זה באופן ישיר נגד המשטרה, אחר כך זה עובר ליועץ המשפטי לממשלה, והדבר הבא, כשזה יהיה בבית משפט, הוא גם יצטרף למאבק בבית המשפט. הדיניין הזה, שעולה על בתי המשפט, לא היה דבר תיאורטי. אני מודיעה לכם שיום יום, בכנסת האחרונה, קיבלנו את זה כהצעות חוק בכל מיני סגנונות. חלקתי בטענות שונות ומשונות, חלק זה היה פגיעה בבתי המשפט, חלק פגיעה במשטרה, וחלק כמובן דלגיטימציה לכל מה שנמצא או כל מי שמבקר את הממשלה. שבין היתר אלה המוסדות ששומרים על הדמוקרטיה שלנו, כשראש ממשלה תוקף את התקשורת, מדינה שאין בה תקשורת חופשית היא לא דמוקרטיה. עכשיו שלא תבינו, אני יש לי רשימה של עיתונאים שמה זה כיסחו אותי, אז מה? האם המחיר מבחינתי, האם אני אבקש לגבות מחיר שבו לא תהיה תקשורת חופשית, או שהם לא יוכלו לבקר, גם אם בעיניי הם לפעמים טועים? בשום פנים ואופן לא. תקשורת חופשית היא חלק מהבסיס שעליו נמצאת הדמוקרטיה בכלל. וחוסר הלגיטימיות הזה הגיע במערכת הבחירות הקודמת והתבטא במשפט אחד שדיבר על הערבים נוערים לקלפיות על ידי באוטובוסים של עמותות שמאל ממומנים על ידי ממשלות זרות. זה הסיפור הערבים, כי יש לנו סכסוך איתם עם הפלסטינים. אז הם האויב מבחוץ. אז עכשיו נגיד לאזרחי ישראל שזה כבר האויב מבית. וזה כבר אזרחי ישראל הערבים. שבגלל הסכסוך הנמשך שזולג פנימה, נתניהו עושה מה שמנהיגים פופוליסטים עושים בכל העולם, מנצלים פחד ושנאה כדי לקבל קולות בקלפי. אז הוא מסביר שהערבים מחוברים עם העמותות של השמאל, ושמאל כבר מזמן הפך להיות מילה גסה, ויש כמובן את המימון של האירופאים, שהם מין לפלפים כאלה של זכויות אדם, שרק מתנגדים לקיומה של מדינת ישראל או זכותנו להגן על עצמנו. כמובן שכל הדברים האלה לא נכונים, אבל אנחנו מגיעים לבחירות האלה, שכל התשתית הדמוקרטית במדינת ישראל פגועה, חלשה, ויהיה מי שינסה לנצל אותה. ומבחינתי השבוע קרה דבר שהיה אירוע כמובן, שאני בטוחה שהיה מאוד לא נעים לצפייה לאף אחד מכם, ותאמינו לי, לי היה פחות נעים להיות שם, אבל 10 דקות אחר כך יצאתי לתקשורת ואמרתי את מה שאני אומרת לכם כאן. מבחינתי זאת הזדמנות לחזור ולהניח על השולחן את המצע שבשבילו נכנסתי לפוליטיקה, אותם עקרונות שבשבילם אריק שרון ואני עזבנו את הליכוד והקמנו את קדימה, שזה גם המצע של התנועה שאני עומדת בראשה מאז 2013. ב-2013 חזרתי למגרש הפוליטי כשאמרתי, היחידה שתילחם בעד תהליך מדיני, כי כבר אז היו כאלה שאמרו, אנחנו לא נדבר שלום, תהליך מדיני, כדי שלא יציירו אותנו כשמאלנים. אז אם שלום הפך להיות מילה גסה בבחירות הקודמות, תאמינו לי, דמוקרטיה תהיה מילה גסה בבחירות האלה, ואנחנו חייבים להילחם על זה. ואם דיברתי על מנהיגות, הכוח שלך, הגובה שלך, לא נקבע מאלה שנמצאים לצידך, אלא מהנכונות שלך, שתהיה לך אג'נדה, ושתהיה מוכן להילחם עליה. גם אם יש לזה מחירים, וזה לא מאוחר מדי, אני מאמינה שבבחירות האלה עדיין אפשר לעשות מהפך. ולא כי יש לי עניין אישי עם נתניהו, כל הסיפור כאן הוא בכלל לא אישי, אלא כי אנחנו מוכרחים לשנות את הווייז הלאומי. כי אנחנו מוכרחים לקחת את מדינת ישראל בחברה למסלול שלה. ובוודאי שגם אם יש בינינו ויכוח, בוא ננהל את הוויכוח הזה, אנשים נקיי כפיים. אני מוכנה לנהל את הוויכוח הזה עם מי שנמצא בצד השני, אבל אני לא מוכנה שמי שנאשם בפלילי, שאוטוטו כנראה היועץ המשפטי לממשלה הולך להודיע על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע, לא יכול להיות שהמדינה תהיה בת ערובה בגלל הצורך האישי שלו להישאר על הכיסא, כי נדמה לו שאם הוא יהיה על הכיסא, אז הוא לא יהיה בכלא. בואו ננהל את הוויכוח הזה בין אנשים נקיי כפיים. ובוויכוח הזה אנחנו מייצגים את התפיסה הציונית הקלאסית. לכן כשהקמתי את המחנה הציוני, קראנו לו המחנה הציוני, כדי להיאבק על הציונות לפי הבנתנו, שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית. גם מדינה שנפרדת מהפלסטינים כדי לשמור על רוב יהודי. ועוד מילה אחת על ביטחון, כי גם זה יהיה במערכת הבחירות. ביטחון הימין לא שייך לגנרלים, לא שייך לגברים. אני הייתי בכל צומתי קבלת ההחלטות, במלחמות, במבצע. ביטחון זה תפיסה רחבה שכוללת גם את האפשרות לעשות מהלכים צבאיים וביטחון זה גם לעשות מהלכים מדיניים משלימים. לטווח הארוך, צהל הוא נהדר, הוא משיג הרתעה, אבל הרתעה נגמרת אחרי איזשהו פרק זמן. מה עושים בתקופה שבה יש שקט? זאת השאלה האמיתית. לא רק איך משיגים שקט, אלא מה עושים בה. בעיניי שקט גם לא משיגים במזוודות כסף, אבל הגענו לשם. והתפיסה היא שבאזור כולו יש לנו את הקיצונים, האסלאמיסטים, הדתיים, ומלחמות דת הן לא פתירות. ויש קבוצה חלשה, ואני לא מבטיחה שלום מעבר לפינה, אבל שלא יספרו לנו שביטחון שייך לאיזה מישהו שמתייצב ואומר, תנו לצהל לנצח. צהל ינצח, נו, ואז מה? כפי שהתנחלויות הן לא חלק מתפיסת הביטחון של מדינת ישראל. התנחלויות הן חלק מחזון לגיטימי, אבל הוא חזון שהוא רואה, הוא רוצה את הסיפוח של כל החלק הזה, שיש לנו זכות על, 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 על יהודה ושומרון בתפיסתי. השאלה היא לא למי יש יותר זכות, אלא מה אנחנו עושים. והבחירה שלי בין ארץ ישראל כולה, היא מדינה שלא תהיה מדינת העם היהודי, ושיהיה בה שוויון, לבין מדינה שהיא גם יהודית, גם דמוקרטית, גם בטוחה, וגם בארץ ישראל, אבל לא על כל ארץ ישראל, זה בעיניי החזון הציוני. אני יוצאת לדרך, היא לא דרך חדשה, כי אני בטוחה בדרך הזאת כבר הרבה מאוד שנים, אני נלחמת עבורה, נלחמתי על הדרך הזאת כשהייתי ברשות האופוזיציה, אני הולכת להילחם עליה עכשיו. הבחירות האלה צריכות לחזור להיות על דרך. ואני רציתי ורוצה ומקווה שכל מי ששותף לדרך הזאת ישלב ידיים ויהיה מוכן להיאבק עבורה. אז זה נכון ששילמתי מחיר באקט מכוער על זה שאמרתי את הדברים האלה, וקראתי לחבר ולעשות גוש כדי לייצר מהפך, כדי שנוכל להתייצב על הבמה הזאת לא רק אני, אלא כמה מנהיגים שמשלבים ידיים ואומרים בנו בשבילכם, כדי להילחם וכדי לחזור לווייז הלאומי הנכון, ליעד הלאומי שלנו. אז אני כאן, אני מתכוונת להיות בכל מקום בארץ, עם אותה עמדה שאני נלחמת עבורה כבר הרבה מאוד שנים, בלי לגמגם, בלי למצמץ, ואני מקווה שאם